Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. ליצמן על ספידים, כתבתו של שחר אילן מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. יצחק גולדקנופ היה הרוח החיה במאבקי השבת האגרסיביים ביותר שידע ישראל. הוא עומד בראש ארגון תלמודי תורה שמתנגד ללימודי ליבה, ומשתייך לאליטה החרדית החזקה ביותר של מנהלי המוסדות, וכמעסיק ענקי של אלפי עובדות. דוח מבקר המדינה קבע כי הוא ניצל וכיפח אותן. חשיפה ראשונה של האיש שהאדמור מגור בחר להציב כיושב ראש החדש של אגודת ישראל, שעוד עשוי לגרום לחילונים להתגעגע ליעקב ליצמן. איש העסקים דודי וייסמן ודאי זוכר היטב את השם יצחק גולדקנופ, גם אם לא שמע עליו בשנים האחרונות. וייסמן היה בעלי ריבוע הכחול, שתחתיו פעלו כמה וכמה רשתות כימונאות, בהן גם רשת שפע שוק שפנתה למגזר החרדי. ואז ב-2006 רכש וייסמן את רשת AMPM, שסניפיה פעלו גם בשבתות. תחילה העניין עבר בשקט יחסי, עד שב-2008 התעוררה מחאה חריפה במגזר החרדי. ככל הידוע, מה שהצית את המחאה הייתה הפעילות של AMPM באזורים בתל אביב, שבהם מתגוררת גם אוכלוסייה חרדית. ועדת הרבנים למען השבת, שבה יש נציגים של גדולי התורה מזרמים שונים, פתחה במאבק מול וייסמן והורתה להחרים את עסקיו, לא רק את שף השוק, אלא את כל רשתות הכמעונאות של ריבוע כחול, ואפילו את תווי הקנייה שלו. מי ששימש מזכיר ועדת הרבנים למען השבת, והיה הרוח החיה במאבקו נגד וייסמן, היה גולדקנופ. אנחנו נלחם באנשים שתוקעים לנו סכין בגב, התבטא אז. המאבק היה ממושך ונחל לבסוף הצלחה מלאה מנקודת המבט החרדית. תחילה ניסה וייסמן לנהל מגעים מול ועדת השבת. בהמשך ניסה לפתוח את הרשת תחת שם אחר, זול בשפע, אך ללא הועיל. בסופו של דבר נמכרה הקבוצה כולה ב-2016. בראיון לאתר החדשות החרדי אקטואליק ב-2019 התגאה גולדקנופ בניצחונו. עברתי בזמנו ליד שפע שוק. 10 קופאיות יושבות חסרות מעש. איש לא נכנס. המאבק כל כך הצליח שווייסמן נאלץ למכור את הרשת. זה לא היה המאבק המוצלח הראשון ולא האחרון של גולדקנופ. הוא חתום על כמה ממאבקי השבת החריפים ביותר שהתחוללו בעשורים האחרונים, מעבודות הרכבת ועד טיסות אל על. חלק מהן פגעו לא רק בבעלים פרטיים של חברות, אלא גם הסבו נזק כבד למשק הישראלי. גם כשהוא נשאל על כך היום, עמדתו הניצית לא השתנתה. יש יום אחד שבתון בשבוע. מה קרה? נרצה שהמדינה תהיה מדינה יהודית, אבל בחיבה. הוא אומר בראיון למוסף כלכליסט, הראיון המלא בהמשך, בתשובה לשאלה אם הציבור החילוני צריך לחשוש משובם של מאבקי השבת. להחרים את שף השוק זה לא ממש חיבה. באו גדולי ישראל ואמרו שתקנו בחנויות ששומרות שבת. גם זו בעיה. אנחנו נאבקים על חנויות שנמצאות במגזר החרדי. זה שהעסק קרס, קרס. עוד רשתות קרסו. לתפיסת העולם הנוקשה של גולדקנופ יש משנה חשיבות בזמן הזה, משום שלפני שבועות אחדים הודיע האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, כי גולדקנופ יהיה מחליפו של חבר הכנסת לשעבר יעקב ליצמן בראשות המפלגה החסידית אגודת ישראל. האדמור, המשמש נשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ידוע כמי שדעת הקהל, חילונית או חרדית, לא ממש משפיעה עליו. ממילא הוא אינו מפרסם ברבים את נימוקי ההחלטות שהוא מקבל. כך שקשה לדעת אם היעילות שהפגין גולדקנופ במאבקי השבת היא שהכריעה את הכף לטובתו, או ששיקולים אחרים הובאו בחשבון כאשר נבחר כנציג החסידות בכנסת, שאמור לדאוג בראש ובראשונה על האינטרסים הכלכליים שלה. מה שברור הוא שהמינוי השנוי במחלוקת של פעיל ותיק בן 73, צעיר מליצמן בשנה אחת בלבד, עשוי להתברר כהכרזה על עידן חדש ורווי אמוציות בכנסת הקרובה, בכל הקשור במאבקי דת ומדינה ועימותי חרדים חילונים. או כפי שגולדקנופ עצמו הגדיר באותו רעיון לאקטואליק, החברה החילונית בזה לנו ולא מתחשבת בצורכי הציבור החרדי. פעם מושקה היה קורע בפני הפריץ ברך, אבל תם עידן. 11,000 מועסקים. מייסד חקר החרדים, הפרופסור מנחם פרידמן, נהג לומר שכשאדם לא חרדי רוצה להיות יזם, הוא מקים עסק, ואילו כשחרדי רוצה להיות יזם, הוא מקים מוסד. ואכן, המעמד החזק ביותר בציבור החרדי, חברי האליטה הגבוהה, הם מנהלי המוסדות. מבחינה זאת, גולדקנופף הוא נציג מובהק של האליטה הזאת, בין למשפחת מנהלי מוסדות ותיקה ורבת עוצמה. הוא עומד בראש שלוש עמותות חינוך שבנו את חוסנו. רשת גני הילדים ומעונות היום בית יעקב, רשת המוסדות לחינוך מיוחד פתחיה, ומרכז איגוד הטאטים, הגוף היציג של בתי הספר החרדיים היסודיים הפרטיים לבנים. בבית יעקב ובאיגוד הטאטים הוא משמש מנכ״ל, ואילו את ניהול פתחיה שהקים העביר לבנו, ישראל גולדקנופף. כדי לסבר את האוזן, המחזור השנתי של רשת גני הילדים ב-2020 היה 211 מיליון שקל, רובם מהקצוות מדינה. העמותה מחזיקה בלא פחות מ-28 מבנים של גני ילדים, שרובם הוקצו לה בידי הרשויות המקומיות ללא תמורה, ושוויים בהערכה זהירה כ-50 מיליון שקל. פתחיה מחזיקה ב-6 מבנים נוספים, שרובם הוקצו לה בידי עיריית בית שמש, ומחזורה הוא 155 מיליון שקל. יחד מעסיקות הרשתות כ-11 אלף עובדים, 7,500 בפתחיה, 3,500 ברשת הגנים, מה שהופך את המשפחה למעסיק ענקי, שאלפים רבים בציבור החרדי תלויים בו לפרנסתם. עם כניסתו הצפויה לכנסת, יעביר גולדקנופף גם את ניהול רשת הגנים לילדיו. מדובר בפעילות שכבר שנים נמצאת בניהול המשפחה. את רשת גני הילדים ירש גולדקנופף מאביו, וכיום מועסקים בה כ-10 מבני משפחתו. בהם שתי אחיותיו, 4 בנותיו, 2 כלותיו, גיסתו וחתנו, רובם מקבלים משכורות של בין 10 ל-20 אלף שקל ברוטו. 4 בני משפחה נוספים עובדים בפתחיה, בהם אשתו של גולדקנופף ואשת בנו. בסך הכל מועסקים בעמותות המשפחתיות כ-15 בני משפחה בקרבה גבוהה. גולדקנופף עצמו מושך שכר מגני הילדים ומארגון הטאטים, שהסתכם יחד ב-2020 ב-50 אלף שקל ברוטו בחודש, 31 אלף שקל ו-19 אלף שקל בהתאמה, לא שכר חריג במונחים של ניהול גופים גדולים כאלה. בנו ישראל מסתכר כ-24 אלף שקל ברוטו בחודש כמנכ״ל פתחיה. אין בשורה רעה מזו לציבור. בחסידות גור מספרים שגולדקנופף נהנה כיום מקרבה אישית גדולה לאדמור, יותר מזו שיש לליצמן. לדבריהם, הקרבה הזו נשענת במידה רבה על פעילותו הענפה ברשת גני הילדים, אלא שהפעילות החינוכית הזו הולידה גם ביקורת חריפה כלפיו, שחלק ניכר ממנה מגיע מתוך הקהילה החרדית עצמה. מינויו הנוכחי לראש הרשימה לכנסת לובה באופן חסר תקדים בציבור החרדי, בגלל של מחאות ברשתות ובתקשורת. עיקר הביקורת היה על כך שמונה לתפקיד אדם שמזוהה עם ניצול מתמשך של עובדות, עם פיתורים של חלקן בסוף כל שנה ושלילת זכויות שכר. איש התקשורת החרדי, אלי ביטן, האשים את גולדקנופף באכזריות ורשעות שמופנות נגד המשפחות הכי חרדיות. הבלוגר החרדי, חיים שאולזון, כתב מניו יורק שאין בשורה רעה מזו לציבור כציבור, שבראש הרשימה יעמוד מי שהיה מפטר את עובדותיו בכל שנה בשביל שיהיו חסרות זכויות. סמל העושק יעמוד בראש, הוא פסול לכהונה. גולדקנופף עצמו התגאה ברעיון לעיתון החרדי משפחה שאני אחד המעסיקים הגדולים במדינה. בכל חודש אנחנו נותנים למעלה מ-10,000 משכורות, מעולם לא איחרתי. הוא גם חוזר שוב ושוב על האמירה שלא תמצא תביעה של גננת על קיפוח זכויות. אבל מתברר שדווקא יש בקשה להכרה בתביעה ייצוגית נגד רשת הגנים בית יעקב, שהגישו עורכי הדין ראובן ויעקב ביטון מירושלים. הבקשה עוסקת בעובדת שלא קיבלה לטענתה את התוספת המגיעה לאימא לילד במעון, והופרשו לה דמי פנסיה חלקיים. מכיוון שמדובר בטענה לניצול נשים, הצטרפה לבקשה גם שדולת הנשים. אין חולק על כך שהרשת קיבלה תקציב מאת המדינה עבור תשלום שכרה המלא של התובעת והקבוצה הייצוגית, אולם באטימות לב והתאמרות לא העבירו את התשלום המחויב לידי עובדותיה, כותבים עורכי הדין בבקשה. ברור הוא כי מטרת הנתבעת הייתה התעשרות קלה על חשבון עובדיה. לטענת עורכי הדין, רשת הגנים הסיעה את רווחיה שלא כדין עקב הפרת החובות שבחוק, כגון חובת השוואת התנאים של עובדותיה לקבוע בחוקת העבודה. רווחי עובדותיה תוקצבו על ידי משרד החינוך עבור רכיבים אלה, ואולם הנתבעת בחרה להתיר את כספיהן בכיסה התפוח. מדובר בעשיית עושר שלא במשפט. אחת הטענות הקשות שעלו נגד העמותה שבראשה עומד גולדקנופף נוגעת לפיתורי עובדות בחודשי הקיץ כדי להימנע מלשלם להן שכר. דוח של מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס מ-2008 מתח ביקורת חריפה לתופעה הזו. בדוח קבע המבקר כי אף על פי שרשת בית יעקב קיבלה כספים למימון שכרן של סייעות לחודשים יולי ואוגוסט, היא שילמה כספים בעד חודש יולי רק לחלק מהן, ובעד חודש אוגוסט לא שילמה להם כספים כלל. מכאן עולה שבית יעקב לא פעלה בהתאם לנדרש ממי שכספי ציבור הופקדו בידיו בנאמנות. התוצאה לפי הדוח היא שהקופה הציבורית שילמה פעמיים. פעם אחת שילם המשרד תשלום חודשי לבית יעקב, ובפעם השנייה שילם הביטוח לאומי דמי אבטלה. הוא מוסיף, בית יעקב בחרה שלא לשלם שכר לגננות ולסייעות לפי כללי השכר הנהוגים במוסדות חינוך רשמיים שלא כדין. הממצאים מעידים על בזבוז כספי ציבור, על מנהל לא תקין של בית יעקב, ועל שלילת זכויות שכר וזכויות סוציאליות מעובדים. זה היה לפני 15 שנה, אז המדינה לא תקצבה את יולי-אוגוסט. מאז המדינה מממנת את יולי-אוגוסט, ואנחנו משלמים, אומר היום גולדקנופ. וכדי לשים את הטענות בהקשר, צריך לציין שגולדקנופ לא לבד. מדובר בנורמה מצערת שרווחת במוסדות חינוך חרדיים. פעמים רבות נשים חרדיות מוכנות לספוג את הפגיעה הכלכלית והניצול שלהן מתוך פחד לוותר על משרה בסביבה חרדית. אין הצדקה לפערים בין ממוצע השכר הארצי לבין זה שברשת החרדית, נכתב בתחקיר של חיים אבנרי שפורסם ב-2015 בעיתון החרדי כיכר השבת. לטענתו זה קורה כי אפשר, כי הגננות לא יעזו להתלונן, כי הן חייבות את העבודה, כי הן אינן יכולות להרשות לעצמן להיות מובטלות. ישפך דם ברחובות. גולדקנופ הוא ירושלמי מלידה, אב לעשרה ובנו של אריה גולדקנופ, סגן ראש עיריית ירושלים בעבר וגם המלחין של חסידות גור, שחיבר מאות ניגונים חסידיים. ואם הליצמן דאגו בקהילה לספר עד כמה הוא צנוע ומסתפק בדירה צנועה בשכונת גאולה, גולדקנופ נחשב יחסית נהנתן. הוא מתגורר בדירה במתחם שנלר, שנחשב היום השכונה היוקרתית ביותר באזור החרדי בירושלים, עם יתרון עצום של הימצאות במרחק הליכה מבית המדרש העולמי של חסידות גור. בניגוד לליצמן, שהשתלב בחסידות גור רק בבגרותו, גולדקנופ הוא בן לאחת המשפחות המכובדות של החסידות, ובוגר של ישיבותיה. לפוליטיקה לעומת זאת נכנס בגיל מאוחר יחסית. ליצמן נחשב אדם קשה ואיש מדון פוליטי שניהל קרב מר אפילו מול עמיתו לסיעת אגודת ישראל, מאיר פורוש. מהבחינה הזאת, גולדקנופ נחשב אדם חברותי יותר שיודע להסתדר עם אחרים ולסגור דילים כשצריך. אנשים שבאו איתו במגע מדברים שוב ושוב בשבח יחסי האנוש הטובים שלו. אלי שיחסי האנוש הטובים והחברותיים מסתיימים כשעל הפרק עולים מאבקים סביב שמירת השבת. ב-2006 פתחה הוועדה למען שמירת השבת במאבק נגד חברת אל על, לאחר שזו הוציאה טיסה בשבת כדי לחלץ ישראלים שנתקעו במיאמי בגלל שביתה כללית במשק. גדולי הרבנים איימו שיורו להפסיק לטוס עם החברה, ואל על נאלצה להתקפל ולחתום על התחייבות שלא לטוס יותר בשבתות. ההסכם, שנותר סודי עד היום, כולל לטענת גולדקנופ גם סנקציות כספיות על אל על במקרה של הפרתו. ברעיון עבר נקב בסכום של כחצי מיליון שקל במונחים של אז, ככנס על הפרת ההסכם. ב-2017 הוביל גולדקנופ מאבק גדול נגד עבודות תחזוקה ברכבת בשבת. וזמן קצר לאחר מכן, גם את המאבק המתוקשר נגד העבודות להקמת גשר יהודית בתל אביב, מעל איילון, שנעשו בשבת כדי לצמצם את הפגיעה בתנועה. מאבק הרכבת הלא מתפשר גרר חודשים של חוסר יציבות בקואליציה שבה הייתה חברה יהדות התורה. בסופו של דבר הוא הוביל להתפטרותו של ליצמן מהממשלה, בטענה שאינו יכול לשאת באחריות לחילולי השבת. מנקודת המבט החרדית, פקקים אינם בגדר פיקוח נפש, ולכן אין סיבה לבצע עבודות תחזוקה בשבת. האימות מול משרד התחבורה הסלים, משום שהשר ישראל כץ, איש הליכוד, הבין שמצביעיו החילוניים לא יסכימו לספוג כניעה וחסימה של נתיבי איילון. האימות מערער הקואליציה ההוא היה חריג. היסטורית, הנכס הגדול ביותר שמביאות המפלגות החרדיות כשותפות קואליציוניות הוא העובדה שהן שותפות נוחות, שאינן ממהרות לערער את יציבות הממשלה. לכן הבחירה של האדמור מגור דווקא בנציג המוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה, ובמוביל מאבקי השבת להנהיג את אגודת ישראל, עשויה להקשות עיגולי פינות ועצימת עיניים ולגרור ריבוי מאבקים. עד היום גולדקנופ לא יפגין התמתנות. ברעיון לפני כשנתיים לקו הסקופים החרדי אמר בין היתר שאם ינסו לכפות על החרדים שירות לאומי, יישפך דם ברחובות. כיום הוא מבטיח למוסף כלכליסט שהחרדים יהיו אזרחי ישראל העיקרים. לפני שבועיים, לאחר שנבחר, שכר את שירותיהם של שני אנשי יחסי ציבור מנוסים, מני חדד, לשעבר דוברו של יושב ראש שס אלי ישי, ואבי בלומנטל, שעמד בראש מטה ההסברה לציבור החרדי של משרד הבריאות במשבר הקורונה. הם יסייעו לו גם למנוע התחלקויות מילוליות, וכנראה גם לנהל את הקרב הפנים-סיעתי שצפוי להתחולל כחלק מהיחסים המורכבים שבין שתי המפלגות המרכיבות את הסיעה. רשימת יהדות התורה לכנסת מורכבת משתי מפלגות, אגודת ישראל החסידית ודגל התורה הליטאית. חסידות גור, שהיא הגדולה ביותר באגודת ישראל, מקבלת באופן מסורתי את המקום הראשון ברשימה לכנסת. נציגה הוותיק היה ליצמן, שנרץ לפרוש מהכנסת הנוכחית, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בהפרת אמונים בפרשת מלכה לייפר, החשודה בפדופיליה. כמועמדים להחליפו מטעם החסידות הוזכרו בין היתר סגן ראש עיריית בני ברק וראש העירייה בעבר חנוך זייברט, חבר הכנסת לשעבר אליהו חסיד ואיש העסקים יצחק שפירה. בסופו של דבר, האדמור בוחר את מי שנוח לו לעבוד איתו והוא סומך עליו, וכך גולדקנופף, העסקן האלמוני יחסית, שלא היה מעורב בפוליטיקה בעבר, הוזנק ישירות לראשות המפלגה. ייתכן שהוא גם יעמוד בראש רשימת יהדות התורה לכנסת, שבעבר היה שמור אוטומטית לנציג גור, אלא שבשנים האחרונות התחזק מעמדה של דגל התורה, ובבחירות האחרונות חבר הכנסת משה גפני עמד בראש הרשימה כיושב ראש יהדות התורה. כיום טוענים באגודת ישראל שההסכמה הייתה למערכת בחירות אחת, ולכן התפקיד צריך לחזור לגולדקנופף, אפילו בדגל התורה טוענים שקדנציה של שנה אחת לא נחשבת. התשובה לשאלה הזו קשורה גם לשאלה מי יאייש את תפקיד יושב ראש ועדת הכספים, אם תקום ממשלת ימין חרדים שבה התפקיד שמור באופן מסורתי ליהדות התורה. מנקודת מבט חרדית, אחיזה בברז התקציב של המדינה חשובה בהרבה מתקציב שר. ובשלב זה, הרושם הוא שגולדקנופף לא להוט לצאת למאבק על התפקיד מול גפני המנוסה. כך או אחרת, גולדקנופף מצהיר כי יילחם להשוואת המימון לחינוך החרדי עוד 3 מיליארד שקל, גם ללא חובת לימודי ליבה. הדרישה הזאת מתנגשת ישירות בתוכנית הליבה שמוביל האוצר יחד עם חסידות בלז. ובתחום החינוך, גולדקנופף הוא כאמור גורם רב עוצמה בקהילה החרדית, מכוח היותו מנכ"ל איגוד התתים, שאינם מלמדים את רוב לימודי הליבה, ולכן מקבלים תקציבים מופחתים בהשוואה לתקציבי החינוך הממלכתי ורשתות החינוך החרדיות האחרות. חסכנו לאוצר 53 מיליארד שקל שרצו לתת לערבים. בלי לימודי ליבה, עם תקציב חינוך מלא ועם מאבקי שבת, אבל בחיבה, ברעיון ראשון לעיתון חילוני פורס יושב ראש אגודת ישראל החדש את תפיסת עולמו ודרישותיו הפוליטיות המרכזיות. מה המטרות שהצבת לעצמך בתפקיד החדש? אני מגיע מתחום החינוך שבו הייתי 50 שנה, ואני חושב שהגיע הזמן שאחרי 50 שנה יגיע השוויון. כואב מאוד להיות חלק מחברה שכל הזמן במסכנות. אנחנו מוקים, בזויים, שפלים. לערבים מצאו 53 מיליארד שקל בהינף יד. גם אנחנו לא מוכנים להיות זולים. כל המנהיגים פונים לציבור בנאומים כאזרחי ישראל היקרים. אז גם אנחנו נהיה אזרחי ישראל היקרים, ואם ירצו אותנו בממשלה, נדרוש שווה בשווה כמו כל ילד בישראל. אבל אתם מוסדות חינוך פרטיים שלא מלמדים לימודי ליבה. למה שתקבלו מימון שווה מהמדינה? במעונות יום אין לימודי ליבה. למה דבר ראשון רצו לכרות את הסובסידיה של נשים חרדיות? למה אמרו לנשים חרדיות שאתן סוג ג', ערבים זה סוג ב'? עד מתי אתה רוצה לדפוק את הגננות החרדיות ולא לתת מה שמגיע להן? אולי אנחנו נקבע את תוכנית הליבה? אולי אצלנו הבעל שם טוב זה ליבה? כמה כסף אתה רוצה? יספיקו לנו 3 מיליארד שקל לחינוך. עד עכשיו הייתי קול קורא במדבר, עכשיו אני אהיה קול קורא בכנסת. אתה מתלונן על כיפוח, אבל אתם חלק מהשלטון כבר קרוב ל-50 שנה. על זה דווה ליבנו. הצלחנו לעלות מ-30% תקצוב ל-70%. חסרים לנו 30, וגם מבנים תקניים אין לנו. אתה מדבר על כיפוח תקציבי ופגיעה בגננות, אבל דווקא אליך הופנו טענות על כך שרשת הגנים שלך עושקת גננות ומפטרת אותן בחודשי הקיץ. אנחנו מעסיקים 10,000 איש, ועובדה שאף אחד לא טבע אותנו. אנחנו עושים למען אנשים דברים שאף אחד לא עשה. אם אנחנו מפטרים גננות, זה רק כחגורת ביטחון למקרה שהכיתה לא תיפתח. הוצאנו כמה מכתבים מעורכי דין, וכל אדם שימצמץ וידבר נגד העמותה, ייטבע. פורסם דוח של מבקר המדינה שקבע שאתם מפטרים גננות בקיץ. זה היה לפני 15 שנה. אז המדינה לא תקצבה את יולי-אוגוסט. מאז המדינה מממנת את החודשיים האלה, ואנחנו משלמים. רשת בית יעקב ופתחיה מעסיקות 15 בני משפחה שלך. זה נראה לך תקין? לפני המשפחה שלי אסור לעבוד? מה נפל עליך? על פי רשם העמותות אני יכול להעסיק עד 10% בני משפחה, אז אני צריך להוסיף עוד בני משפחה. אם לבנימין נתניהו לא יהיו 61 חברי כנסת להקים ממשלה, תסכימו לשבת בממשלה בלעדיו? אם אין 61, כל הסיטואציה משתנה. אבל כל דבר שנוכל לעשות כדי להקים ממשלה ימנית עם ביבי, נעשה. ואם הוא לא יוכל להקים ממשלה כזאת, תבדקו אופציות אחרות? בדקנו אופציות אחרות גם בקדנציה הזו, אבל לא יכולנו ללכת עם לפיד וליברמן. עשינו הכל ונעשה הכל כדי שתקום ממשלה לארבע שנים. ממשלה עם בני גנץ באה בחשבון? גנץ היה איתנו בממשלה. למה גנץ לא טוב? לא פסלנו אותו? בהחלט לא. תדרוש להיות יושב ראש ועדת הכספים? יש הסכם ביהדות התורה שמפלגה אחת מקבלת את המקום הראשון ברשימה, והשנייה בוחרת תפקיד ראשונה. אני לא יודע מה היא, אני עוד לא שם. איזה תפקיד אתה רוצה? בחורים וילדים מדברים על מה יהיה. נגיע לנהר, נחצה אותו. אני רוצה לחוקק חוק שבכנסת לא יפריעו אחד לשני ולא יצעקו. אבל אם עד עכשיו לא עשו את זה, כנראה שאי אפשר לעשות. יש לך עוד תוכניות? יוקר המחיה עיקה בציבור החרדי קשות, כולל דברים שליברמן עשה כמו העלאת המיסוי על כלים חד פעמיים, כמו שיועצי האוצר ידעו לומר איך להעלות את יוקר המחיה, שידעו גם איך להוריד. הם ישתפו עם זה פעולה? אנחנו המתנה הכי גדולה לאוצר, כי הבאנו להם בחזרה את ה-53 מיליארד שקל שרצו לתת לערבים, לפחות שהתודה שלהם תהיה שיורידו את יוקר המחיה. עם כניסתך לכנסת, צריך לחשוש מיישובם של מאבקי השבת? אם אני אוכל ליישם את מה שחוק שעות עבודה ומנוחה אומר, נשיג הרבה. יש הרבה מפירי חוק בתחום של חוק שעות עבודה ומנוחה, יותר מאלה שעוברים באדום. ודאי שכל הצד החרדי, הדתי והמסורתי יפעל כדי שישמרו על החוק. אנשים לא צריכים לעבוד כמו שברים וחמורים שבעה ימים בשבוע. יש יום אחד שבתון בשבוע. מה קרה? נרצה שהמדינה תהיה מדינה יהודית, אבל בחיבה. חיבה? בגלל מאבק שאתה הובלת נגד עבודות ברכבת בשבת, ליצמן נאלץ בעבר להתפטר מהממשלה. זה היה מאבק של גדולי ישראל. אני הייתי נציגם. גם להחרים את שף השוק זה לא ממש חיבה. באו גדולי ישראל ואמרו, תקנו בחנויות ששומרות שבת. גם זו בעיה. אנחנו נאבקים על חנויות שנמצאות במגזר החרדי. זה שהעסק קרס, קרס. עוד רשתות קרסו. אתה גר במתחם שנלר בירושלים. זה מתאים שנציג של ציבור כל כך עני גר בפרויקט החרדי הכי יוקרתי בעיר? אני גר בבניין של 10 קומות, לא בווילה. חשוב לי להיות ליד בית המדרש של גור. המזל הוא שקניתי את זה במחיר אפס ב-2016, ב-30,000 שקל למטר. אז לא חלמו שזה יהיה כל כך יוקרתי. שילמתי במיטב כספי, חלק מהפנסיה שלי וחלק מהירושה של ההורים. והיה לי מזל שהמחירים עלו. ליצמן על ספידים, כתבתו של שחר אילן, מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.